יום שלישי, פרשת תזריע מצוירו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם דברים נפלאים שנכתבו בספר ומתו כאור. יש לך רעיון טוב, תזדרז לקפוץ ולבצע אותו לפני שיקדמו לך אחרים. בכל המועד פסח נכנס סבך לבית הכנסת במינכן למאיריב. הגבאים הבחינו בו ומיד פנו אליו בבקשה שייתן איזו דרשה קצרה לפני הציבור. אבל הוא סרב, הוא אמר, לא יש דברו עם הנויכי. אבל הגויים גם לא ויתרו, הפצירו בו, עד שהוא נאתר לומר כמה מילים. העלו אותו אחר כבוד אל הבימה, והוא אמר ככה, פתח ואמר, רבותיי, עוד כמה ימים יחול שבי של פסח, שקוראים בו בתורה את פרשת קריאת ים סוף. בואו נתבונן קצת, אמר להם אותו אברך, מה קרה שם? כולם יודעים ודאי כמה נורא היה המצב של עם ישראל באותו זמן. מאות אלפי יהודים צועדים עם נשיהם וילדיהם הקטנים והגדולים. מאחוריהם שועטים מיליוני פרשים מצריים, ולפניהם, לפניהם ים סוף. אין לאן לברוח. אותם רגעים היה נצרך מעשה של מסירות נפש. מסירות נפש שתציל את עם ישראל ויגרום לזה שהעם ייבקע. בלי מעשה של מסירות נפש לא יכולים להינצל. היה שם יהודי אחד, ממשיך הדרשן, שקראו לו גרשון. גרשון בן עמינדב. כל הקהל מתחיל ללחוש, נחשון בן עמינדב. אבל מיודענו הדרשן עושה את מה כאילו הוא לא שומע וממשיך. הוא ממשיך לטייל במילים ציוריות את ההתלבטויות הקשות של אותו גרשון בן עמינדב. מה הוא יעשה? מצד אחד, צריך מסירות נפש לקפוץ למים. מצד שני, מה יהיה על אשתו וילדיו הקטנים? מי ידאג להם כשימות בתביעה? אבל אף על פי כן, החליט גרשון בן עמינדב למסור נפש, בלי להתחשב בשיקולים האחרים. בינתיים ניגשים לגבאי כמה מתפעלים זועמים ומתיחים בו. היהודי אמר שהוא לא יש דברים, מה לחצת עליו? ובכן המשיך הדרשן, היה ברור שלא מסורת נפש לא עזו שום דבר. אז החליט איפה אותו גרשון בן עמינדב, שהוא קופץ לתוך המים, אלה של ההפתעה רב מרובת, מי הוא פוגש שם? את נחשון בן עמינדב שהקדים אותו בכמה רגעים. אם לא נחשון מקדים את גרשון, עד היום הנס היה נקרא על שם גרשון. ככה מפסיד אדם בזכות עולמית של קידוש השם, בעקבות השתאות ותהיות. שאם הדרשן, כשיש לך רעיון טוב, יזדרז לקפוץ ולבצע אותו מיד. קנה את עולמך לפני שיקדמו לך אחרים. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם סיפור יומי. סיפור מעניין שהתפרסם בפניני מלחמת לפני כמה שנים. כשמאורע מעצבן מתגלה כהארת פנים נפלאה מהשמיים. סיפור שהובא בעבבי עמודים, יש קובץ בעבבי עמודים שיש בסיפור הזה ללמד אותנו שכל מה שקורה בעולמנו זה בהשגחה מופלאה ויש לזה סיבה. אמנם לעתים אנחנו לא מבינים מהי, אבל לפעמים אחרי שמתגלה אותו סיבה, אנחנו מבינים כמה רבים רחמיו של הבורא, ולמה הוא עולה לנו כביכול ככה. סיפר הרב ישי מזלומן, רב מחשובי לומדי כולל בזדובין, שבת אחת התארחתי בהרצליה, וניגש אליי בחור מתחזק, ומספר לי מעשה שקרה לו לפני כמה זמן, וזה היה לו כהערה משמיים, הערה באלף כמובן. הוא מספר שהוא רגיל כל יום לשתות כוס קפה לפני הלימוד, זה גורם לו להתעורר. וכך הוא עוזר לו להתרכז בזמן הלימוד. לפני כמה ימים, הכנתי כוס קפה כרגילי, ובעוד הכוס ביד, אני יוצא למרפסת לשתות אותה, פתאום הגיע דבור, והתחיל ככה לחוג סביבי. טוב, זה לא נעים, ניסיתי להדוף אותו, ניסיתי לסלג אותו. היד שלי פגע במקום בדבור, היא פגעה בשולחן, והכוס עם הקפה אף מהיד, הכל נשפך. ברגע הראשון כעסתי על מה ולמה זה קרה לי, אבל מיד התעשתתי, הכל לטובה. גם אני לא מבין, וככה נכנסתי להכין לי כוס קפה חדש. פתחתי את הקומקום החשמלי למלות בו מים, להרתיח אותם, אבל נבהלתי והשתוממתי מהמחזה שנגלה נגד עיניי. כל הקומקום היה מלא בנמלים. מסתבר שכוס הקפה הקודמת שהכנתי הייתה מהמים שנשארו בקומקום והיו בנמלים. כיוון שהכנתי קפה שחור, זה עם הגרגירים, לא יכלתי לראות אותם. השם שלח לי את הדבור כדי להציל אותי ממאכלים אסורים שמטמטמים את הנפש. וזו הייתה הערה גדולה מהשם לעודד אותי במעשים שלי ולהמשיך לעשות אותם. ועכשיו אנחנו עם הדקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף היומי. בלימוד של הדף היומי של היום, שבת דף מ"ו, אומרת הגמרא, ואין גוררים אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות. בספר הנפלא של שוקי חמד, אז הוא מביא שם שאלה מאחות בבית חולים, התפקיד שלה זה להחליף סדינים יום-יום וגם בשבת. והנה היא מוצאת על אחת המיטות ארנק עם כסף. אז היא שואלת, האם המיטה והסדין בעצם נפכו להיות בסיס לדבר האסור? ויהיה אסור לה להחליף את הסדין גם כשהחולה הוריד את הארנק. כמו שמבואר בגמרא, שאם היו המעות על המיטה בין השמשות, אז זה נהפך להיות לבסיס לדבר האסור. כן, זה היה ספק דומה. היה אולם שנערכה בו שבת שבע ברכות, שבת חתן. אחת המוזמנות הדליקה נרות שבת על כיסא. הכיסא כמובן הוא מוקצה, אלא שמה שקרה שאחרי הסעודה, כשכולם הולכו הביתה והנרות קבעו, אז הגיעו המלצרים שסחרו אותם, והם סידרו את הכל, הורידו את הנרות שנכבו מהנר, מהכיסא, והם סידרו את כל הכיסאות. אז אם אלה הכיסא התערבב בין שאר הכיסאות ולא ידוע איזו. אחרי השבת הכיסא יהיה מותר, והכלל הוא שדבר שיש לו מתירין לא בוטל, אפילו באלף. אז הם לא ידעו אם מותר לטלטל את הכיסאות ולשבת עליהם. אולי צריכו לעשות סעודת שבת בעמידה. ענה להם הרב זילברשטיין, שהרמ"א כתב בסימן ש"ט, שאם אדם הניח דבר מורצה על דבר של חברו, אז אנחנו לא אומרים את הדין שזה נעשה בסיס לדבר האסור, ואותו חבר לא יכול להשתמש בו. כי יש כלל, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ומאחר, והבית חולים הממשלתי שייך לציבור כולו, לממשלה, לציבור, אז אם אלה החולה לא יכול לאסור את המיטה והסדין, ואותו דבר בעניין הכיסא בעולם שהונחו עליו נרות שבת. אז גם אפשר להקל, כיוון שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ואם אלה אין רשות לאורחת, לאסור את הכיסא ששייך לבעל האולם, לכלל האורחים, למזכיר אותו, לבעל השמחה. לכן הם יכולים להמשיך. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. יש לנו כאן לקט הכרעות משולחנו של מרן הגר"ח קנבסקי שליט"א בעניין לשון הרע ומלשינות לתועלת. אחד ראה חבר שעבר עבירת תורה, עבירת תנועה, והמשטרה מבקשת עדות, והוא יודע שהם לא יפסקו על פי דין תורה. קנס וצוהר, מה הוא יעשה? אז הוא כותב שצריך להעיד כדי שלא יחזור עוד פעם יעשה את זה. הוא מוביל בשם חמיב, הרב אליושיב, שאמרו שאין כאן בארץ ישראל דינא דמלכותא דינא, אבל לגבי חוקי תנועה, שגם בית דין המחוקק להם חוקים, אז בזה כן אומרים, נילסה דינא דמלכותא דינא, וכמובן הוא מציין שכל דבר, בכל מקרה לגופו, צריך לשאול שאלת חסום. בישיבה פלונית יש איסור מוחלט על החזקת טלפונים, דבר חמור מאוד. הנהלת הישיבה יודעת שיש מועטים שמחזיקים טלפון, והיא דורשת מבחור שיודע, שיספר למי יש פלאפון. וכשהוא יספר, אז הבחור בא לפלאפון, ישלח מהישיבה. אז מה הדעת תורה בזה? האם הבחור חייב לומר? אז אומרים לו, אז התשובה היא שבאמת זה דבר עוולה שהבחור מחזיק פלאפון שהישיבה לא מרשה, אבל הוא לא צריך לספר, והוא לא חייב לספר גם אם הבחור המחזיק עושה עוולה. הוא הוסיף מעניין לעניין רב חיים קנבסקי, שפעם קרה בסמינר, סמינר וולף, אצל הרב וולף זצ"ל, שהוא אסר לבת להעתיק במבחן, ובת אחת, אסר על כולם, בת אחת ביקשה מהבת שלי שייתן לה להעתיק ממנה והסכימה. והבת המעתיקה נתפסה, וזה היה חמור מאוד אצל הרב וולף. אז שלחתי לו פתקה שהבת המעתיקה אכן עושה עוולה, אבל ביתי, כיוון שביקשו ממנה, זה מצווה עבורה לעזור לה, וטוב שהיא הסכימה. אבל כמובן, שאתה מנהל, תוכיח כמותל עליך. הוא מביא פה שדעת רב חיים קנבסקי שלא לאלץ את הילדים, שההנהלה לא תאלץ את הילדים, לספר מי עשה מעשה מסוים, מעשה לא טוב, כי זה מחנך אותם להלשנה. ואמר חיים קניבסקי, שהחזון איש דיבר פעם על איזה ספר של מחבר אחד, והוא ביטל את הספר בתנועת ביטול בידיים, והוא אמר ביקורת על הסגנון של הספר, שהוא המחבר מדפיס כל רעיון ודבר, גם הוא רחוק מהשכל ומשונה, הוא מלא בספריו מאות ואלפי קטעים כאלו בדברי תורה, והוא תמה, כל דבר מדפיסים, אין איזה טעם וריח. אז דיברתי עם אבא, סטייפלר, וסיפרתי לו את מה שחזון איש אמר לי. אמר לי, אבא, סטייפלר, למה אתה מדבר לשנורא? אז אמרתי לו, שהחזון איש אמר לי ככה, אז ענה לי הסטייפלר, זה היה בחייו של אותו אחד, היו צריכים לדעת מי הוא. עכשיו שהוא כבר נפטר, זה דיבור בלי תועלת, וממילא זה בכלל לשון הרע. הוא אמר עוד, בשעתו היה איזה עסק וצער גדול, עם חתן של איזה תמיד חכם מבני ברק, שלא רצה לתת גט, ואבא, סטייפלר, מאוד הקפיד עליו, ובסוף הוא נתן גט. והנה, אחרי כמה זמן, באו להתעניין אצל אבא עליו, והוא אמר, אבא אמר שזה עברי, הוא עברך טוב. אז שאלתי אותה, הרי כל כך כעשת והקפדת עליו. אז הוא ענה לי, אז הייתה מחלוקת. זה מחלוקת אדם לא עם עצמו, אבל זה לא הוא. זאת אומרת שבשעת המחלוקת הוא היה גרוע ממה שהיה באמת, ובמציאות הוא יותר טוב. אנחנו ממשיכים סגולות וישועות. השיניים כואבות, מפסיקים לדבר לשון הרע. הבר הפרשה, הובא שם שסיפר הרב החסיד רב מוישה בן צלוביץ, זה צהרה משישי חסידי גור, הדור האחרון, הוא היה האיש חבר קדישה, בבני ברק עד סוף ימיו, ובחרותו, עלו ההורים שלו להשתקע בארץ ישראל, זה עוד לפני המלחמה, באותם ימים הוא סבל מכאבים מאוד חזקים בשיניים, והרבי מגור, באותם ימים, האם רמז, ביקר בארץ ישראל, אז הוא רצה להזכיר את עצמו אצל הרבי, אבל משום מה, ביקש מהבן של הרבי, זה היה הרב צדיק רב מאיר זצ"ל, שם ייקום דמו, נהרג בשואה, שיזכיר אותו לפני אבא. אז אמר לו רב מאיר, שיעמוד במקום פלוני, שהרבי עתיד לעבור שם, וכשיעבור שם, אז הרבי יזכיר לו את הכאבים, וככה היה. הוא יזכיר, סליחה, כשהרבי יעבור שם, אז הוא יזכיר את הכאבים שלו. כשהרבי שמע את זה, אז הוא אמר, אם ככה, אז מספיקים לדבר לשנור, אז זאת אומרת, שאם אחד מתייסר באחד מעברי הפה, סימן, צריך להתחזק בשמירת הלשון, ואכן הוא קיבל על עצמו מאז, שלא לדבר שום דיבורים אסורים, ונעלמו לו האיסורים והכאבים. פעם הוא נכשל בשמץ לשון הרע באמצע הלילה, ומיד הוא חזר והרגיש כאבי שיניים, והיו לו איסורים, והאיסורים האלו, היו לו זיכרון שיפסיק לדבר דברים אסורים. ואכן, מיד אחרי שהוא שב וקיבל על עצמו לשמור את פיו ולשונו, הוא טב לו, ועד שהגיע הבוקר כבר הכאבים נעלמו, ועד שנות זקנה וסביבה, השיניים שלו היו לבנות כחלב וללא שום פגם. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השו"ת היומי. שאלה בשולחנו של הרב הגאון, רב מוטחה לוי שוורץ שליט"א, מאירון, נאות שמחה, מודיעין עילית. האם ניתן להצטרף למניין עם השכנים במרפסת הבניין שמעבר לכביש? אז אני מביא את מה שכתוב בסימן נוני, שאפשר להצטרף למניין על ידי שורים אלו את אלו, ושברור מביא שיש בצדות הפוסקים, אבל כשאי אפשר באופן אחר, אפשר לסמוך על הכרעה של השולחן ערוך, וזה נובע מהלכות זימון הדין הזה. וכיוון שהלכות זימון, אז פרימו גונים כותב שאם רשות הרבים שמפסיקה, אז אי אפשר. ושברור מביא את התס, שגם שביל יחיד של יוחד מפסיק. אז לכן צריך להצטרף עם אותם שבצד האחורי, שאין ביניהם רחוב מספיק. הוא אומר, צריך להבחין גם בצירוף לעשרה, שבזה רחוב או שביל מפסיקים, לבין אופן שכבר יש עשרה, והוא התפלל איתם מעבר לכביש, הוא יותר מעשרה, שבזה ייתכן שכן מצטרף. על כל פונים הוא ודאי יכול לענות על קדיש וקדושה. אם אין פח אשפה שמפסיק ביניהם, אמנם גם באופן כזה, עדיף להתפלל למצטרפים בלי הפסיק, כמה שבזה נעשה תפילה בציבור, וכשיש הפסיק, יש פוסקים שזה לא נחשב תפילה בציבור, אבל כשאין לו מניין, רק מעבר לכביש, רק מעבר לכביש, אז שיתפלל איתם, וגם אם הוא לא חשוב, גם אם זה לא חשוב תפילה בציבור, יש מעלה שמתפלל בשעה שהציבור מתפללים ועונה קדיש וקדושה. הוא אומר שורה בניין אחר שיש שביל מפסיק ביניהם לבניין שני ומשמש למעבר מרחוב אחד לשני, שמו שם מחסום בהסכמת השכנים שבשעת התפילות לא יעברו בשביל כדי לצרף שני הבניינים. ואנחנו ממשיכים דף ימים בהלוכו. אילו מלאכות אסורות בערב פסח אחרי חצות? ומה הדין במלאכה שנעשית על ידי גוי? אז בערב פסח מחצות היום ואילך, אסור לעשות כל מלאכה שאסור לעשות אותה בכל המועד, בגלל שזה זמן שחיטת הפסח. שכל אחד מישראל מצווה על ההקרבה, והיום שבו מקריבים קורבן נחשב עבור המקריב כיום טוב. ועשיית מלאכה אסורה במדרבנן, ולכן, גם בזמן הזה שאין קורבן קרב, האיסור במקום עומד. סיבה נוספת לאיסור זה, היא שתהיה דעתו של אדם פנויה לקיום חובות היום. דור החמץ והכנת המצות הצורך. קיום מצוות אכילה בלילה. ולפי הטעם הזה, בשנה שחל בערב פסח, בשבת, צריך לאסור עשיית מלאכה גם ביום ג' ניסן, בחצות היום ואילך, אבל כיוון שהטעם הראשון הוא העיקרי, אז ייתכן שיש להקל. בהמשך לאמור, עשיית מלאכה בערב פסח אחר חצות בשכר אסורה גם במלאכות קלות. עשיית מלאכה בחינם אסורה רק במלאכות כבדות, כגון תפירת בגד חדש, כיבוס בגד, תספורת, אבל מותרת במלאכות קלות, כגון גיהוץ שנעשות לצורך החג. כך גם תזיזת ציפורניים מותרת, שמותר להפעיל מכונת כביסה לפני חצות באופן שתסיים את פעולתה אחר חצות. עשיית מלאכה באמצעות גוי, אז יש אומרים שחזל אסרו אותה כדרך שאסור אמירה לגוי בשבת ויום טוב בכל המים. יש מתירים בשוכנך, ויש מתירים בשוכנך מביא את שתי הדעות, והרמ"א פוסק כדעת המתירים, ולדעתו, לדעתו מותר למסור בגד למכבסה של גוי. בערב פסח אחרי חצות, אז אמרנו שאסור לעשות מלאכה משמעותית, כבדה גם בחינם, ומאז ומקדם היו מקומות שנהגו באיסור זה של עשיית מלאכה גם לפני חצות, כמעט מבריחת החמה בערב פסח ואילך. אבל האלה שגרים במקומות האלה אסור לשנות מהמנהג שלהם, הם אסור לזרם אחריהם לשנות מנהג אבותיהם, כמו שפרשו חז"ל את הפסוק, ועל טיטו אשתר אשימכו, שאסור לעזוב ולשנות מנהגי אבות. יש בגדולי האחרונים שכתב בירושלים נהוג שלא לעשות מלאכה גם לפני חצות, בגלל שהם מקובצים בה די מקומות שונים. הוא תוכל גם כאלו שנהגו שלא לעשות בהם מלאכה. יש מי שכתב שדבריו אמורים רק בנוגע לירושלים שבין החומות, והוסיף שכיום, כיום לא ידוע לא על מנהג כזה. אתמול למדנו רבותיי, בקצרה, עוף צלוי שנמצא בתוכו חמץ, אם העוף מצלל גבי שפוד, הפכו את השיפוד במהלך הצגיעה, כל העוף אסור באכילה בפסח, בגלל שהפיכת השיפוד גורמת להתפשטות של טעם החמץ בכל העוף. גם העופות שנצלו על גבי השיפוד יחד עם העוף הזה ונגעו בו במהלך הצגיעה, או שנגעו בעוף שנגע בעוף הזה, והפכו את השיפוד תוך כדי הצגיעה, גם אסורים באכילה בפסח. דבר אסור באכילה בנה ששהה במעי עוף במשך 24 שעות והוציאו אותו משם. דעת השחנוך הוא לא נחשב כמוקל, והגוין, הגוין מצדד בזה להקל. הוא כדרכנו נפליג מים אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. האם ניתן להכשיר מיקסר לפסח? משטחי אישה וקרות בצק של חמץ שעשויים מעט. דעת השחנוך אפשר להכשיר אותם בפסח והעגלה. לדעת הרמ"א אין להשתמש בהם בפסח גם אחרי העגלה. קשה מאוד לנקות אותם כרוי, והם מורכבים ממספר חתיכות. אף עם קולפה, שכבה חיתונית, אין להשתמש בהם, אבל הם עשויים מקשה אחת, אפשר להשתמש בהם אחרי כאילו בעגלה. אם עשויים מתכת, אפשר להכשיר אותם בעגלה, ולכתחילה צריך להכשיר אותם בליבוי קל. ולגבי מערבל בצק, מיקסר, אז יש אומרים שאין להכשיר אותו בעגלה, מחמת הקמח שחודר לתוכו. לא ניתן להוציא אותו, כמו שמצוי במערבל, שחלקו העליון מתרומם, נפרד מחלקו התחתון, אבל הוא עלול לצאת החוצה בפסח וליפול לתוך המאכלים שמכינים במערבל. דף האם איתנו בבלי, מדוע לפעמים היה רבי אבוהו מטלטל נר ולפעמים לא? מה ההבדל בין שמן לנפט והאם מותר להתיר נדרים בשבת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת שבת, דף מבוא. ולקראת סיום הבא זה החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. האם ייתכן לעבור לצור ושנר ואוכלוס כשהוא כבר יודע את מה שמספרים, לא מחדשים לו כלום? אז בהלכות שנלמד היום, כלל א' מלכות רכיל וסעיפים י' 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 א', אנחנו לומדים שגם מכזה דבר עובר לסור רכילות, למרות שהוא לא מחדש כלום, כי הוא מעורר בזה את המחלוקת הישנה שהייתה בין הנדונים. ובביאור מוסופים מביאים הסבר לזה שגדר סור רכילות זה בגלל שהוא גורם קטטה ושנאה. ולכן די בכך שמזכיר דבר שנשכח ומעורר בזה את ההקפדה של השומע כדי לעבור על האיסור. אחת ההשלכות ההלכתיות שנובעות מזה מבוארות בדרך חפץ חיים לקמון, שאם גינה את שמעון לפני שניים, אחד מהם עבר על איסור חילוס, וגילה את זה לשמעון. אף על פי כן, אסור לשני לגלות לשמעון שגם הוא שמע זה מראובן, כיוון שלפעמים, לפעמים באים למריבה, מחמת השני, שעורר את הרשות מחדש. וזה מלבד מה שמחזק את השנאה בלב של ראובן. כי כששומע מפי שניים, מתקבל אצלו יותר שכך דיבר עליו שמעון. ולסיום רבותיי, לסיום רבותיי נסיים בהתחזקות יומית. היום זה היורצייט של הגאון הצדיק רב אביגדור מילר. בספר אור אוילום, אז הוא כותב שם שבאפשרותך להיות אדם גדול בלי שום מאמץ, בלי שמישהו רואה ושומע. בשקט בשקט, תאמר לבורא עולם, אני אוהב אותך השם. כמה אנשים מעודם לא אמרו את זה? הגם שהקדוש ברוך הוא מצווה, ואהבת את השם אלוקיך. אבל מתי באמת תאהב אותו? לכן, פעם ביום, תגיד לי מי שנותן לך חיים, בריאות, ועוד דברים טובים, שאתה אוהב אותו. אמירה כזאת היא כמו דינמית. תדליק אש בלב שלך. תסתדר רבותיי להתחזק באהבת השם, ונרגיל את עצמנו לומר, השם, אני אוהב אותך. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלא כולם המשך יום נפלא, בשורות טובות, הצלחה ברוחניות ובגשמיות, בכל אשר נפנה. כל טוב סלם.